נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
אוקיי, שלום, אנחנו פה בפרק נוסף של דיון נוסף. שלום אלי.
אהלן שאול, התגעגעתי.
הרבה זמן, אנחנו פה באולפנים של פודקאסטיקו, שהם עוזרים לנו להפיק את הפודקאסט הזה, באמת תודה להם.
תודה, תודה.
טוב, אלי, אנחנו חוזרים, היום יש לנו פרק לדעתי מרתק, סביב ההדלפה של טיוטת פסק הדין בבית המשפט העליון בארצות הברית בנוגע להפלות.
יהיה לנו גם אורח מחוץ לארץ.
אורח מכובד.
פודקאסט בינלאומי.
בהחלט, אנחנו פורצים את גבולות ישראל לעבר יבשת אמריקה. אוקיי, אז מי האורח שלנו היום, אלי?
אז יהיה איתנו פרופסור נדב שוקד מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו. שלום נדב.
היי.
מה שלומך, נדב?
טוב מאוד, תודה שאתם מארחים אותי.
תודה שאתה נמצא. אז בעצם מה שיש לנו זה התפרסמה לפני אולי שבועיים, אני טועה, משהו בסגנון הזה.
שבוע.
שבוע, אוקיי. את חושבת הזמן שלך יותר מדויקת. בעצם הדלפה של איזה סוג של טיוטה, נכון, נדב? של...
אוקיי.
כן.
זה יותר מסוג של טיוטה, בשלב הזה הם כבר אישרו שזו אכן, זה אכן כאילו ההחלטה ש... זה דראפט, אז במובן זה אכן טיוטה של ההחלטה של הרוב בפסק הדין דובס.
רק למאזינים שלנו, הטיוטה הזאת, או טיוטת החלטה, בעצם נוגעת לפסיקה מאוד ידועה בארצות הברית, רו ורסס וייג', נוגעת להפלות. באמת בתמצית, ואני מקווה שאני מדייק פה, מקסימום אתם יכולים לתקן אותי, בשנת 1973, בית המשפט העליון של ארצות הברית, בעצם בפסיקה, אפשר לומר, מהפכנית וחדשנית, קבע שאיסור על הפלות, כשלעצמו הוא לא חוקי, חילק את ההיריון לשלושה טרימסטרים, אמר בטרימסטר הראשון אסור בכלל להגביל, בטרימסטר השני זה תלוי בנסיבות הבריאותיות ומתי בשלות של העובר וכולי, וטרימסטר שלישי אפשר להגביל, אבל אפשר יהיה לבצע הפלות ככל שזה נוגע, יש ההיריון מסכן בעצם את בריאות האם. הבסיס לפסיקה התבסס ככה, על התיקונים ה-14 וה-9 לחוקה, בית המשפט יצר איזו זכות לפרטיות, ביסס את פסק הדין על הזכות לפרטיות של נשים, שמכוחה הגבלה על ביצוע הפלות, בעצם פוגעת בזכות שלהם במובן הזה של due process במובן המהותי. אני צודק פחות או יותר, נדב?
פחות או יותר, זה לא לגמרי על due process, היה חשוב לבית המשפט לנסות לעקוף את זה, אבל זה לא, זה כבר רמה עקרונית, וגם מה שכן צריך לציין זה שלפני 30 שנה, ב-92, בקייסי, בית משפט שהוא גם כן יחסית שמרן, אישר את רו וי וייד, אבל שינה את שיטת הטרימסטרים.
נכון.
כך שנכון להיום, לפני דובס, שיטת הטרימסטרים היא לא באמת, היום זה המבחן של ה-undue burden.
כן.
אבל זה לא, כל זה באמת זה לא... בגלל הפסיקה המאוד קיצונית שהוא עכשיו מציע, כל זה הופך להיות לא רלוונטי.
כן, אבל ב-92, כן, בעצם ברו ורסס וייד, בית המשפט העליון אמר שהגבלה על ההפלות תיבחן לפי מבחן של strict scrutiny, וב-92 הדבר הזה בעצם בוטל. זאת אומרת, המבחן שמאמצים הוא רוקח, אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת, הרו ורסס וייד קצת... רוקח בפסיקה הזו בשנת 92. ואנחנו יודעים שארצות הברית גועשת סביב הנושא הזה של הפלות, שלא כמו בישראל, ועל זה גם נדבר, נכון אלי? ובעצם מה, נדב, מה בעצם ההדלפה הזו גרמה, זאת אומרת, בתור גם אחד שגר בארצות הברית, וחי שם.
כן, שאלת אותי, יש פה בעצם שני ביתים, לא מפתיעים במיוחד, של המשמעות של ההדלפה משבוע שעבר. So, אחד זה באמת הידיעה שעכשיו היא די ברורה, שבית המשפט נוטה לפחות להפוך את רו וי וייד וקייסי. והדבר השני זה כמובן, אין שום תקדים היסטורי להדלפה שכזאת, זאת אומרת, לטיוטה מלאה שמודלפת חודשים לפני שהיא אמורה להתפרסם, ולפני שהשופטים בעצמם עוד סיימו אותה. אז זה בעצם שני אלמנטים שונים שמאוד מאוד, מאוד, מאוד דרמטיים.
אגב, אבל אני קראתי שהרו ורסס וייד, הפסיקה, היא הודלפה למגזין טיים, מתוך כוונה שהם יפרסמו את זה אחרי שפסק הדין מתפרסם, אבל פסק הדין התעכב, והגיליונות של הטיים יצאו באותו יום של שפסק הדין התפרסם כמה שעות קודם. אז זה קצת...
כן, לכן אמרתי, זו פעם ראשונה שזה חודשים מראש, כי כאילו, הדלפה שזה כמה שעות מראש, אתה יודע, אתה יכול להגיד, זו עניינים טכניים. יש, אתה יודע, עוד תקדים שהוא לא באמת תקדים, שכמה, מה זה היה, אני חושב, 4 שנים אחרי בוש ויגור, Vanity Fair, היה להם כתבת מגזין, ולמעשה, כאילו, היה ברור שכאילו, זה בעיקר המתמחים של השופטים השונים, נתנו די הרבה מידע. אבל גם כן, זה היה, אתה יודע, אחרי הדבר, אחרי שפסק הדין פורסם 4 שנים לפני כן, יש תקדים של, אתה יודע, שפסק דין שיוצא, הם היו אמורים בוודאי לפרסם את זה בסוף יוני, שאתה יודע, שבוע האחרון, תמיד הם שומרים את ההחלטות האלה לשבוע האחרון. אז בעצם פסק הדין יצא כמעט חודשיים לפני שהוא אמור לצאת, זה באמת חסר תקדים.
אגב, בישראל, אני זוכר מקרה אחד של הדלפה, זה לא היה פסק דין, זה היה רק תוצאה בסיפור של קצב עם העתירה על העסקת טיעון. לילה קודם יצאה הדלפה שהתוצאה שם היא 3-2, אם אני זוכר נכון. פסק דין שלם שדלף, אני לא זוכר שהיה פה.
מה לדעתך, נדב, ההדלפה הזו מסמלת מבחינת, בוא נקרא לזה, האקלים המשפטי האמריקאי?
כן, אז שוב, תדע, אם אנחנו מתמקדים בעניין של ההדלפה כהדלפה, בלי קשר לתוכן של הפסיקה, שאנחנו כמובן יכולים להגיע אליה בעוד דקה, ההדלפה כהדלפה, תראה, היא משנת ה... אני חושב אפילו יותר מאשר בישראל, ואני לא חושב שזה דבר טוב בארצות הברית, אני חושב שהמצב הישראלי הוא יותר טוב. יש איזושהי הילת קדושה מסביב לבית המשפט, כמובן, אתה יודע, של אלה בעצם איזה כהנים גדולים, שאף אחד לא רואה אותם, אתה יודע, הם כאן, אתה באמת בבועה של DC, מעט מאוד עורכי דין יכולים כאילו להגיע אליהם, אתה יודע, באמת, כאילו, אתה יכול לספור את זה בעשרות בודדים של עורכי דין שהם טוענים תיקים שם.
כי צריך רישיון מיוחד, נכון? צריך הסמכה לזה.
בדיוק, זה רישיון מיוחד, אז זה רק אנשים מאוד יחסית, מאוד מאוד בכירים, גם בזה צד של המדינה וגם בצד של המשרדים הפרטיים, מגיעים לשם. זה מאוד שונה כמובן מה, אתה יודע, מהשיטה הישראלית, שבו, אתה יודע, שנה אחרי שסיימת לימודי משפט, אתה יודע, לא משנה איפה, אתה מכלל לטלטולי משפט, לא חשוב מה, אתה כבר בבית המשפט. וזה, יש פה איזושהי הילה מסביב לבית המשפט, ששוב, אני לא חושב שזה דבר טוב, שזה, אתה יודע, זו ערכה שהיא לחלוטין נפרדת, אין מצלמות שם, אז הכל יש, לכל יותר יש ציורים, אז וזה מאוד בקע את ההילה הזאת. עכשיו, אני חושב שזה דווקא דבר, אישית, אני חושב שזה דבר טוב, אבל רוב האנשים חושבים שזה דבר רע.
אבל איך יש הילה כזאת, אם בית המשפט הוא כאילו קצת, לא קצת, אלא בעצם סוג של פוליטי, למה עדיין יש הילה כזאת?
תראה, זו שאלה מצוינת, אני חושב שבדעת, באיזשהו מובן זה שני דברים נפרדים, זאת אומרת, העניין של פוליטיזציה, והעניין של מיסטיקה, או שאתה לא רוצה לקרוא לזה. אני חושב שבאיזשהו מקום כולם מבינים, היום, בעיקר בשנים האחרונות, ששופטים הם כמוני וכמוך, יש להם עמדות פוליטיות בנושאים שונים. אתה יודע, כולנו ידענו איפה אלנה קייגן עמדה יום לפני שאובמה מינה אותה. אין שום סיבה שהיא תשתנה יום אחרי, ואותו דבר כמובן נכון על סמיול אלידו. כולם ידעו באיזשהו מובן שהם פוליטיים, אבל אני חושב ששוב, וזה בגלל ההפרדה הזאת שיש בין בית המשפט לכל הערכאות האחרות, לכל המוסדות האחרים פה, איכשהו בית המשפט שימר איזושהי הילה מאוד מוזרה, מאוד מיסטית. ושוב, וזה אני חושב פה באמת, כאילו, זה קצת, אני חושב שלכל מי שהוא לא פה, זה קשה להבין את זה, כי זה כל כך מטורף מהרבה בחינות. ופה זה מה שאני חושב שלניח הנשיא, נשיא בית המשפט, רוברטס, זה מה שהוא באמת חושש עליו, זאת אומרת שכאילו ההילה הולכת ונעלמת.
אגב, אני רק כן. אספר למאזינים שבארצות הברית, בית המשפט העליון הוא בעצם בוחר את התיקים שלו. הוא, אם אני זוכר נכון, דייק אותי אם אני טועה, בוחן את האירורים שמוגשים אליו, ואם זה נראה להם, אז הם נותנים איזה צו שקוראים לו writ of certiorari, תביאו את התיק. אבל הם בעצם עצמאים אפילו בהחלטה במה הם ידונו.
כי, נכון, תראה, יש כמה חריגים, אבל לא באמת חשוב, ויותר מזה, תראה, הם שומעים בשנה פחות מ-100 תיקים, שמה זה, אצלכם בבית המשפט העליון זה שבוע חלש. אז זה שוב מוסיף ללמה יש את העילה הזאת, שומעים מאוד מהתיקים, רק את התיקים שהם רוצים.
כן.
אז יוצא איזושהי תחושה שהם כאילו, מוסד לחלוטין נפרד, ותדע איזה הילת קדושה מסביבו, וזה באמת בוקע, בוקע את זה לחלוטין.
אז בואו שנייה נדבר על, על התוכן של הטיוטה שפורסמה בכמה מילים, ואז נצא לדיון יותר רחב באמת על, על בית המשפט העליון האמריקאי, כי הנושא שלנו היום הוא לא הפסקות הריון, אלא הוא בית המשפט העליון האמריקאי.
קודם כל, אני חייב להגיד שהיום עברתי על הטיוטה הזאת, וקראתי לא, בחיי לא מעט פסיקה אמריקאית, גם של הסופרים קורט, בתור אחד שגם למד בארצות הברית, אבל אני לא יודע, זה, הקריאה הייתה נורא קשה לי, זה מין איזה כתב התקפה, וככה אני קורא את זה, כתב התקפה של מישהו, כאילו שהוא פשוט מתפוצץ עכשיו, ואיך החליטו כזה דבר, ואיך פה ואיך שם, כאילו, לא יודע,
הוא
לא...
הוא גר את זה 50 כן, שנה, ועכשיו זה יוצא.
בחמת, באמת, זה מין כתיבה ממש בחמת זעם, כאילו, לא יודע, לא ראיתי אף פעם כתיבה כזאת.
כן, אני חושב שאל תראה, ליטו, באופן כלי, הוא איש כאוס. אני חושב שנניח עם אותו פסק דין, היו כותבים אותו, אימי קוני בארט, או קאבנה, שאתה יודע, הם פחות יותר באותה עמדה, אולי קצת פחות קיצוניים, והם גם, אתה יודע, גם דתיים בדיוק כמו, כאילו מבחינה דתית הם אותה, גם כן קתולים, זה היה נראה לחלוטין אחרת, כי כאילו, אתה יודע, הם לא אנשים כאוסים. זה עניין טוב, אני חושב שכאילו, מהבחינה, כאילו, אתה יודע, ליטו, אתה צריך לזכור שהוא מונה קרוב לפני 20 שנה. אז אתה יודע, זה קצת דור אחר מהאנשים, שוב, שהם גם כן פוליטית מאוד דומים לו, כמו קאבנה, וכמו אימי קוני בארט, אבל הוא עדיין, אתה יודע, את מלחמות התרבות של שנות ה-90, ואתה רואה את זה פה, וזה בכלל פסק דין כאוס. תכף, שאלה מעניינת, שאולי משפיעה, אם אנחנו מנסים לזהות מי הדליף את זה, שאלה מעניינת למה הוא נבחר לכתוב את פסק הדין, כי זה נראה שאתה, אתה יודע, אם אתה רוצה לגייס רוב, ויש לך אנשים שם שם באמצע, אתה לא הולך למקום הכי קיצוני.
איך מחליטים באמת בארצות, איך זה עובד, נדב? כאילו, איך זה קובעים מי יכתוב את פסק הדין בעצם? זה לא כל אחד יכול לכתוב?
לא, צריך להבין שכאילו בשיטה... הם יכולים כמובן לעשות את זה בגלל שהם כל כך מעט, רואים כל כך מעט תיקים. צריך לשאול שבית המשפט העליון האמריקאי, אין פאנלים, זאת אומרת, כל התיקים נשמעים על, על ידי כל תשעת השופטים. אחרי שהתיק נשמע, השופטים נפגשים, ואז בפגישה רואים איפה יש, לאיזה צד יש רוב. עכשיו, אם הנשיא הוא ברוב, אז הוא מחליט מי יכתוב את פסק הדין של הרוב, אם הנשיא איננו ברוב, אז השופט או השופטת הבחירה ביותר, שזה לפי מתי הם מונו, הוא זה שמחליט מי יכתוב. ואותו דבר קורה בצד של המיעוט.
כמו בצבא.
לכן כאילו, במקרה הזה, אם אנחנו יודעים שהנשיא כנראה לא היה ברוב, כנראה, לכן מי שהיה צריך להחליט לשם, זה השופט תומאס, שהוא הבחיר ביותר מבין החמישה של הפנימים.
קלרנס תומאס.
כן, קלרנס תומאס.
זה שתמיד היה מסכים עם סקליה.
הוא כבר 30 שנה שם.
קלרנס תומאס אכן בכיר, עכשיו, הוא אכן כאילו בכיר השופטים, כי הוא יושב שם מאז בעצם תחילת שנות ה-90, ולמעשה פסק הדין שהוזכר פה קודם, קייסי, פסק הדין שאישר את ההפלות, זה היה בעצם בשנה הראשונה שלו. כשהוא נושא איתו את, והוא כמובן היה במדיעת המיעוט שם, כשהוא נושא איתו את המאבק הזה בעצם כמעט מילולית מהיום הראשון שלו בבית המשפט.
הוא עוד מינוי של בוש האב, נכון?
הוא מינוי של בוש האב, כן.
אז... אם עכשיו באמת, בוא נניח שהדבר הזה יהפוך לפסיקה עצמה, בשינוי, אולי יהיה שינויים כאלו ואחרים. האם פסיקה כזו היא תפגע במוניטין של בית המשפט? מה בעצם זה הולך לעשות? כי בעצמנו שרו ורסוס וייד יצא, זה גם עשה מהפכה, כי בעצם כל החוקים שהגבילו, אין, לא היה להם תוקף, אז מה יקרה עכשיו?
רגע, אבל קודם כל, בוא נבין מה נקבע שם. נדב, תן לנו שתי מילים על מה השופט אליטו קבע שם.
תראה, אתה יודע, עם כל הקוויאט שיכול להיות שזה עוד יש, שזה די ברור שזה יעבור, גם אם זה לא היה מודלף, זה עוד יעבור שינויים, לא בוא, אתה יודע, אולי הכל החמישי יעלה, מי יודע, אבל אם זה אכן פסק הדין, אז למעשה כאילו זה לא רק שהוא מאשרים פה את החוק של מיסיסיפי, שהוא בעצם החוק שבפני בית המשפט, ושאני חושב שזה בעצם הפשרה שהנשיא רוברט רוצה פשוט לאשר את החוק הזה, אבל להשאיר את ההלכות כפי שהן, הופכים למעשה את רו וי וייד לחלוטין, ואת קייסי, מה שאומר שזה עכשיו חוזר, זה החל מסוף יוני השנה, זה חוזר למדינות, זאת אומרת שכל אחת מ-50 המדינות, territories פה, יוכלו להחליט לעצמם האם הן מאשרות הפלות, האם הן לא מאשרות הפלות.
זאת אומרת שכל מדינה תוכל לקבוע גם בשבוע 5 שאי אפשר לבצע אצלה הפסקת הריון מכל סיבה שהיא.
לא, למעט אולי פגיעה
בהם. גם משבוע, לא, לא, זהו, שבדיוק אנחנו רואים עכשיו חוקים שאפילו לא מאפשרים את ה... עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת, החוקים האלה בסופו של דבר מחוקקים יאשרו אותם, חוקים שאפילו בלי חריג לבריאות האם, רואים חוק אתמול שכאילו, המחוקקים בלואיזיאנה אפילו, זה קצת מוגזם, שהיה הופך את האם לנאשמת פלילית. אז למעשה, אנחנו רואים שורה ארוכה של מדינות, בעיקר המדינות אדומות, שכבר יש להם חוקים מוכנים בספרים, שברגע שרוב נהפך, החוק נכנס לתוקף ואי אפשר יותר לעשות הפלות. מצד שני, במדינות אחרות, מדינות ליברליות, כמו המדינה שאני נמצא באילינוי, כבר אתה יודע, בונים פה עכשיו, כבר המדינה נותנת עוד כסף ובונים עוד מרפאות, קרוב לגבול עם המדינות האדומות, איך שאנשים ממיזורי או אנשים מאינדיאנה, שמדינות אדומות שהן גובלות בנו, יוכלו, אנשים יוכלו לעבור לעשות פה את ההפלות. אנחנו בעצם נראה עכשיו שוני מוחלט בין 50 המדינות, וזה גם הולך מאוד להשפיע, כי יש לנו בחירות בסתיו, וזה הולך להיות הכל מוכרע על בסיס מה קורה ברמה המדינה, אז כך שהרבה בחירות לתפקיד מושלים, בחירות למחוקקים המדינתיים, הופכים הרבה יותר דרמטיים ממה שחשבנו כמה חודשים אחורה.
השאלה גם, אתה יודע, ועכשיו אני מסתכל בעצם על ישראל, ומשהו שעדיין מפתיע אותי, איך הסוגיה הזו הפכה למין גולת הכותרת בארצות הברית, כשמדינות אחרות, ולמשל בישראל, אולי אלי יספר קצת, אין, ולמרות שישראל היא מדינה מקוטבת בכל כך הרבה נושאים, דווקא הנושא הזה הוא לא הצליח לעורר. אלי, מה קורה בישראל בעצם?
קודם כל, בישראל המצב שונה מארצות הברית. בישראל הנושא הזה מוסדר בתיקון לחוק העונשין, שבו נקבע שהפסקת הריון היא אסורה, אלא אם כן היא מבוצעת במוסד רפואי מוכר ובאישור של ועדה להפסקת הריון. זאת אומרת, כל הפסקת הריון בישראל צריכה לעבור אישור של הוועדה להפסקת הריון, כשיש כמה סיבות שבגינן הוועדה יכולה לאשר הפסקת הריון, וזה אנחנו לא ניכנס לכולם, אם ההיריון הוא כתוצאה מאונס או גילוי הריון, הריות, המשך ההיריון פוגע במצב הנפשי של האמא, עובר חולה, ההיריון מתחת לגיל נישואין, אלה פחות או יותר העילות. מה שכן יש, זו הפרדה שבוצעה בחוזר מנכ״ל של משרד הבריאות, בין הפסקות הריון מתחת לשבוע 24 והפסקות הריון מעל לשבוע 24. מדוע? כי שבוע 24 העובר כבר מוגדר בר חיות, כלומר באופן תיאורטי, הוא כבר יכול לשרוד מחוץ לרחם לבד. והתנאים להפסקת הריון בשבוע 24 ואילך, הם יותר מחמירים והם דורשים אישורים של ועדת על להפסקת הריון. כשחוזר המנכ״ל גם קובע איזה שהם קריטריונים שלפיהם הוועדות העל האלה אמורים לדון, זה בכלל שאלה איך יש סמכות למשרד הבריאות לקבוע את הדברים האלה, אבל אני שם את זה בצד, אבל התוצאה בישראל, בדיוק קראתי היום, משרד הבריאות מפרסם נתונים, בדוח שפורסם לפני משהו כמו חצי שנה, מהדוח הזה עולה ש-99% מהבקשות להפסקת הריון בישראל מאושרות. ממש כך, 99%. עכשיו, יכול להיות שהמעמד הזה הוא לא נעים, והאישה צריכה להתפתל, ויהיה על זה ביקורת, מדוע בשבועות מוקדמים צריכים, אבל התוצאה שבישראל מאושרות הרבה מאוד הפסקות הריון, כמעט כל מי שרוצה יכולה להפסיק הריון.
ואתה גם אמרת לי שכאילו אני יכול בעצם לפנות, אני יכול לפנות לוועדה לצורך העניין באיכילוב, לא אישרו לי, אני יכול לפנות לוועדה בתל השומר, והם לא יודעים בכלל שפניתי.
נכון. אם ועדה אחת מסרבת, אפשר לפנות לוועדה אחרת, היא לא יודעת שפנית, ואם הוועדה האחרת מאשרת, אז מבוצעת הפסקת הריון. יש רק סייג אחד בעניין הזה, שצריך שיהיה רופא שיהיה מוכן לבצע את זה. זאת אומרת, אם רופא לא מוכן לבצע הפסקת הריון, אי אפשר להכריח אותו.
הבנתי. אז בוא נחזור לנדב. נדב, איך הסוגיה הזאת הפכה בארצות הברית לאיזה מין, איך נקרא לזה, נייר לקמוס לחלוקה בין ליברלים לשמרנים?
תראה, אני חושב בכל מקום, אני לא רוצה עכשיו להיות מגן על המקום שאני, המדינה שאני חי בה, אבל תראה, בכל מקום יש את העניינים שהופכים להיות איכשהו בלתי פתירים, ושהופכים להיות כאילו איפה החלוקה הפוליטית לפיהם, שלאנשים מבחוץ זה נראה מוזר, אתה יודע, אני כאילו, עבורי זה לא מוזר, כי אני גרתי בישראל, אתה יודע, אנשים מסתכלו מבחוץ עליכם, וכאילו, אוטובוסים בשבת. Who gives a fucking fuck? אתה יודע, yeah. כאילו, אתה יודע, יש לך צד אחד שבחיים לא ייסע באוטובוס, צד אחד שבחיים לא ילך לתל אביב, אז מה זה חשוב?
אתה צודק.
אבל זה הופך להיות סימבולי, ואני חושב כאילו פה, הפעלות, אני לא רוצה לזלזל ב, אתה יודע, באמונה של מי שמתנגדי הפעלות, אבל הפעלות הופכות לסימבול לדבר הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אז כן, אני, שוב, ברור שיש אנשים שמבחינות מסיבות דתיות, באמת חושבים שיש שם בעיה מוסרית בביצוע הפעלות, אבל הרבה אנשים, פליחה מהבחינה הפוליטית, הפעלות פשוט סימבול למשהו אחר, משהו הרבה יותר גדול מזה, זה לשינויים שהחברה האמריקאית עברה בשנות ה-60 וה-70, זה לשינוי למהפכה בזכויות האישה, זה ליציאה של נשים לעבודה, בעצם להיעלמות של המודל שיודע של שנות ה-50.
אז מה, פסיקה עכשיו של 9 אנשים או 5 אנשים, תחזיר את כל השינויים האלה אחורה?
אז זה בדיוק העניין, שיודע שכאילו מהרבה בחינת, אתה יכול להסתכל על זה, שכאילו חלק מהטרגדיה פה, זאת אומרת שעכשיו הבעיה, אתה יודע, הפסיקה הזאת תהפוך את חיים של הרבה נשים, בעיקר נשים עניות, בעיקר נשים שחורות היספניות, זאת אומרת, חיים איומים, זאת אומרת, כאילו, אנחנו אומרים פה, הפסיקה הזאת תהרוס חיים, אבל את התרבות היא לא תשנה, אתה יודע, זה אי אפשר לה, כמו שאתה בעצם אמרת, אי אפשר לה, אנחנו לא חוזרים עכשיו, אתה יודע, למאדמן, לזה שאנשים פשוט יישבו בפרברים ולא יעשו כלום. ותראה, מהרבה בחינות, אתה יודע, אתה מסתכל על היבטים אחרים של המהפכה המינית, בין אם זה, אתה יודע, LGBTQ ודברים אחרים, כאילו, העולם כל כך השתנה, שבעצם הם נלחמים פה קצת המלחמה של לפני 50 שנה, שהם הפסידו אותה, אבל פה, אני חושב שזה מה שצריך להבין לגבי העניין של ההפלות, שלצד שמתנגד להפלות, אז כן, יש פה את האלמנט הדתי שהוא בהחלט חשוב, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל יש כמו אלמנט שהוא אפילו מעבר לזה, פשוט, לכן הוא גם אנשים שאינם דתיים, העניין הזה של בעצם כאילו, לכאורה, שאנשים כולל נשים דרך אגב, שראו את המהפכה של שנות ה-60 ושנות ה-70, כהתקפה על אורך החיים המסורתי שלהם, וזה הפך להיות סמל עבורם. עכשיו, כן, זו טרגדיה.
שלא יעשו הפלות. זה אני לא מבין, אז שהם לא יעשו הפלות. אם אתה... מה אכפת לך מה אני עושה? כן, אם אתה נגד, אז בסדר גמור, אז אל תעשה הפלה. מה אתה מתערב לאחרים?
אתה שם אותי בעמדה מוזרה שאני מגן
על... לא, ממש לא.
אז שוב, לא, אני אגיד דבר אחד, כאילו, קודם כל, יש אנשים שרואים זה בעיה דתית, אבל גם מי שלא רואים זה בעתיד, אתה יודע, זה כל הרעיון של משהו שהוא סימבולי, זה לא באמת שהוא משפיע עליך.
אבל בואו נדבר רגע.
תחשוב על האוטובוס בשבת, או כשאתה יושב בבני ברק, למי אכפת?
נכון.
וייס ורסה, אתה יודע, שאין אוטובוס בשבת, אבל אתה בחיים לא תיקח אוטובוס גם ככה.
אני חושב שאתה צודק, אבל יש, אני חושב, חולשה יסודית תמיד בטיעונים האלה של השמרנים, בדיוק בהקשרים האלה, כי תמיד יש איזה אלמנט של איזה כפייה על ציבור אחר, וזה בעייתי מאוד, כי אם זה מה שאתה, אתה לא רוצה לנסוע בשבת, סבבה, אל תיסע בשבת, אתה לא רוצה לעשות הפלות, אל תעשה הפלות.
אבל ביניהם הפלה זה רצח, זה לא, זה משהו שהוא אוניברסלי, זה לא, אתה יודע, זה השקפה תיאולוגית מאוד מגובשת, מאוד מבוססת ביניהם, זה רצח.
איפה זה כתוב שזה רצח, אלי, מה, מאיפה הבאת את זה?
אני לא כומר, אבל זה מה שהם חושבים.
לא יודע.
זה הגישה הבסיסית שלהם. אבל בואו נצא רגע מהדיון של הפסקת הריון, ונדבר קצת על פוליטיקה ועל משפט, ובעצם על המינוי של השופטים שם, ומה קורה בתהליך המינוי בשנים האחרונות. אז נדב, תקן אותי אם אני טועה, מי שממנה בעצם שופטים לבית המשפט העליון זה הנשיא, והוא צריך בשביל זה את אישור הסנאט, נכון?
כן.
עכשיו, מה רצית להגיד?
ששינוי, עוד דקה נראה שהוא שינוי דרמטי, זה שהיסטורית, כלומר, עד לפני, מה זה, 5 שנים, האישור של הסנאט היה כפוף לפילבסטר. זאת אומרת שהיית צריך 60 סנאטורים שיסכימו. לפני 5 שנים זה הוסר, ועכשיו זה מספיק 51. תיאורטית, דרך אגב, מספיק 50, ואז סגן הנשיא יצביע.
פעמיים, כל כפול, כן.
אז זה שינה את ה... אז אתה חושב כאילו, שוב, אתה חושב על זה, וזה נושא מאוד רלוונטי, שעד לפני 5 שנים, בעצם היית צריך כאילו איזושהי הסכמה שהיא מעבר רק למפלגה שלך, היום זה כבר לא נכון.
מי ביטל את הפיליבסטר, דרך אגב?
מיץ' מקונל, שהוא עדיין מנהיג הרפובליקני, שהוא היה מנהיג הרוב כדי להעביר את גורסץ', שזה המינוי הראשון של טראמפ.
אז רגע, אז שנייה, אז לפני שאנחנו מדברים שנייה על המינוי של טראמפ, אז בואו נחזור שנייה אחורה. בעצם טראמפ במהלך הכהונה שלו נפל לו פרס גדול ביד.
שלושה שופטים,
הוא יכל למנות, זה משהו שהוא סופר נדיר. סופר סופר נדיר. איך זה בעצם קרה?
תראה, זה, חלק מזה זה מיץ' מקונל, וחלק מזה זה מזל. קודם כל, אתה צודק לגמרי שזה נדיר. אתה יודע, ג'ימי קארטר, בכל 4 השנים שלו, לא מינה אפילו שופט אחד. W. בוש, ב4 השנים הראשונות שלו, לא מינה אף אחד. קלינטון, בוש ואובמה, 8 שנים מינו 2. עכשיו, איך הזה... אז חלק מזה באמת מזל. זאת אומרת, כי אתה יודע, שגינסברג מתה כשהיא נפטרה, כשהיא נפטרה. חלק מזה זה תכנון, זאת אומרת, כאילו מיץ' מקונל, שהוא היה מנהיג הרפובליקני, הוא עדיין המנהיג הרפובליקני בסנאט, אבל באותו זמן הוא גם מנהיג הרוב בסנאט, לא אפשר לאובמה למנות בחודשים, בשנה האחרונה שלו, מחליף לסקליה, ולכן המינוי הזה זחל לתוך הכהונה של טראמפ, והשלישי זה קנדי, שפשוט כאילו כרפובליקאי טוב, החליט לפרוש כאשר יש נשיא רפובליקאי.
אבל בעצם מה שקרה עם המינוי הראשון שלו, זה שסקליה נפטר 9 חודשים לפני סיום הכהונה של אובמה, ואז הרפובליקנים אמרו, hold it, יש בחירות, אנחנו לא מוכנים למנות עכשיו שופט, אבל כשביידר גינסבורג נפטרה 3 שבועות לפני בחירות, הם עצו רצו מיד למנות שופט.
זה תיאור מדויק. שוב, כמו שקודם דחפתם אותי להגן על מנגדי הפולות, עכשיו אני מוצא את עצמי מגן על מיץ' מקונל. תראה, בסופו של דבר, הבעיה פה היא לא הבעיה במיץ', כאילו זו שמיץ' מקונל או אובמה או מישהו, כאילו, אתה יודע, זה הבעיה. הבעיה זה המערכת. זאת אומרת, הדבר היחיד שמיץ' מקונל עשה, זה הוא השתמש בכוח שהחוקה נותנת לו. החוקה אומרת שאם אתה צריך רוב בסנאט, אז אם הנשיא הוא מהמפלגה השנייה, ואתה לא רוצה לעזור לו, לא, זה לא.
הבעיה היא הדאבל סטנדרט, אבל הטיעון.
בסדר, ברור שיש פה דאבל סטנדרט, אבל כמה רחוק אפשר ללכת עם טיעון הדאבל סטנדרט? זה לא טיעון של חוקיות, אלי.
אני גם חושב גם שכאילו אם נניח בעוד 4 שנים, שוב, עכשיו זה קצת כאילו הופך להיות מאוד היפותטי, הדמוקרטים שולטים בסנאט, מאוד לא סביר שזה יקרה בעוד 2 שנים, שולטים בסנאט ויש נשיא רפובליקני, אני לא רואה את צ'אק שומר מאפשר לנשיא רפובליקני למנות. זאת אומרת, בעצם עברנו לעולם שבו זה לחלוטין פוליטי, במובן זה שנשיא רפובליקני לא יכול למנות אף אחד אם אין סנאט רפובליקני ולהפך.
אז פעם זה לא היה ככה, נכון?
פעם זה לא היה ככה, נכון? בעצם עד לפני... תראה, הדוגמאות האחרונות צריך לחזור כאילו בעצם לשנות ה-90, כשהיה קונגרס מצד אחד והנשיא מצד שני, אבל זה די ברור שנניח כאילו עד לפני 10 שנים, נניח אם לרפובליקנים היה רוב בסנאט ואובמה היה ממנה את קייגן, הם היו מעבירים אותם, אתה יודע, 5 שנים לפני כן הדמוקרטים היו מעבירים את אלידו. זה שינוי שהוא ברור שהוא קורה עכשיו, הוא קורה בכל הערכאות.
השאלה...
כי אנחנו יודעים... לא, תמשיך.
איך שאני רואה את זה, זה שבעצם בארצות הברית, לפחות איך שאני, בעיניים שלי, יש עיוות. העיוות הוא שלמרות שארצות הברית היא מדינה דמוקרטית, לא יודע מה, ערס הדמוקרטיה היום, המוסדות הם מאוד בעייתיים, כי הבחירות לנשיאות, גם אם המועמד השני קיבל יותר קולות, הוא יכול להפסיד. בסנאט זה 2 לכל מדינה, גם בקונגרס אפילו יש כל מיני מניפולציות כאלו ואחרות, ובעצם השיטה, ואז זה מתרגם בעצם גם לבית המשפט העליון, כן? השיטה היא שקבוצה שהיא אפילו לא הרוב, היא על גבול המיעוט, או מיעוט, היא בעצם מקבלת כוח חסר פרופורציה לשיקוף שלה באוכלוסייה.
כן, אתה צודק לגמרי, כשאתה אומר שיש בעיה, אני אגיד לך מה, הבעיה שהחוקה גרועה. אף אחד היום לא יגן על החוקה, אנחנו פשוט כאילו תקועים איתה, זאת אומרת, גם מי שאתה יודע, גם מי שהם אוריג'ינליסט וכל זה, כאילו, הם לא יגידו לך שהחוקה הזאת היא דבר נפלא, הם יגידו, כאילו, זו החוקה. זו חוקה שאולי התאימה לזמנה בערך 250 שנה אחורה, ובדי שהיא לא מזמין, לא, היא לא קשה מאוד להצדיק אותה היום, אף אחד היום בארצות הברית או במקום אחר לא היה מאשר חוקה כזאת, כי כמו שאתה אומר, היא חוקה שלמעשה, במוטיבציה שלה, וגם בתוצאות שלה, היא לא באמת דמוקרטית, היא כאילו, נועדה להקשות מאוד על הרוב להעביר החלטות, והיא עושה את זה, עושה את זה מסוים.
בעצם אי אפשר לשנות את החוקה באופן אמיתי.
זהו, שהוספת באופן אמיתי, וזה לגמרי נכון. אפשר לשנות את החוקה, יש הליך, אבל פוליטית זה כמעט בלתי אפשרי, ולכן ב-50 שנה האחרונות, אפילו יותר, אתה לא רואה שום שינוי מהותי לחוקה. אם אתה צריך רוב מיוחס בשני בתי הקונגרס, צריך שהנשיא יאשר, רק אתה צריך רוב מיוחס, והמדינות שיאשרו. אז אין ספק שאתה יודע ששום דבר שהוא אפילו, כאילו, טיפה במחלוקת יעבור. כך שזה בעצם, הבעיה הבסיסית, כמו שרוב האנשים יגידו לך, הבעיה הבסיסית של החוקה זה שהיא קשיחה מדי, ולכן כאילו, תראה, את הדברים הכי דרמטיים בהם באמת אי אפשר לשנות, נניח את השני סנאטורים, זה שכל המדינות יאשרו, אין מצב שהמדינות הקטנות יאשרו את זה, אז תמיד זה כאילו, יש שם דברים שפשוט אינם באמת ברי שינוי.
ואיך, אז בעצם אם אנחנו מסתכלים עכשיו מבחוץ, אז אולי אפשר להגיד בוא נגיד, הפסיקה הצפויה הזו היא קצת נשק של חלשים, כי זו קבוצה שהיא, כמו שאתה אמרת, היא תרבותית מרגישה שהיא קצת מאחור, שקרו שינויים בחברה ואפילו במשפט שהם, איך אומרים, גנבו להם את המדינה או גנבו להם את הערכים, ועכשיו הם סוג של, לדעתי...
להחזיר עטרה ליושנה.
כן, גונבים פסק דין, אולי זה משהו כזה, אולי אפשר להסתכל על זה ככה גם.
גונבים פסק דין, אני לא חושב שזה המינוח.
לא גונבים, אבל כאילו, אתה יודע, נאחזים באיזה פסק דין, שאולי הוא יחזיר את כל מה שעבד.
כן, אני מסכים עם התיקון של אלי, שזה לא גונבים פסק דין, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה אחר... בית משפט, זה חרוב של חמישה, יש לך חרוב של חמישה, זה כאילו הליך, אבל... מעבר לזה, התיאור נכון, זאת אומרת, אנחנו רואים, מה שכולנו רואים פה, זה בעצם קבוצה שמהרבה בחינות איבדה את המלחמה התרבותית, מהרבה מבחינות איבדה את המלחמה הדמוגרפית, וככה זה איזשהו קרב מאסף, אבל עוד דרך להסתכל על זה, שאתה יודע, זה מה שבדרך כלל בית משפט עושה, בית משפט, ברוך הדין, אנחנו מקצוע שמרני, אנחנו אמורים להיות תקועים איפשהו מאחור. אבל חוץ מזה, זה נכון לגמרי, זאת אומרת שכאילו, בדיוק, תראה, בדיוק כמו שהשיטה האלקטורלית, או בדיוק כמו שהסנאט אמור להגן על זה, אם כי אנחנו לא רוצים לחשוב על זה כך, אמור להגן על זכויות מיעוט, זה בדיוק כמו שבית המשפט עושה פה, בעצם כאילו מקדם עמדה שדי ברור שהרוב לא תומך בה.
אני לא חושב אבל שאפשר להגיד על הדבר הזה שהוא קרב מאסף, כי זה קרב שהוא חי. אנחנו עכשיו בבית משפט עליון אמריקאי, שיש בו רוב מובהק לשמרנים, ולכן בכל דבר שיגיע אליו, שיהיו בו סוגיות ערכיות שבמחלוקת, ההכרעה היום תהיה ברורה. זה בכלל, זה לא קרב שווה בכלל, זה קרב שהוא מוכרע מראש. אי אפשר להגדיר אותו בתור קרב מאסף. יש כאן מלחמה, והשמרנים ניצחו בה.
לא, קרב מאסף ברמה, במקרו, לא במיקרו של בית המשפט. וזה אתה צודק, כרגע לשמרנים יש רוב ברור בבית המשפט העליון.
זה לא כרגע, זה...
בסדר, זה
המצב. כמו שזה נראה כרגע, זה לעשרות שנים הבאות, כי טראמפ גם מינה אותם צעירים מאוד.
כן, אולי פעם בהם ענו מישהו ישר מהלו סקול.
ממש.
אבל אני חושב שמה שנדב ואני התכוונו, אני אולי, אני לא יודע, זה שזה ברמה, במקרו, התרבותית, זה קצת נראה כמו קרב מאסף, כי בעצם אתה מבטל פסק דין שניתן לפני 50 שנה, זה, תחשוב מה זה, זה כמו שיבטלו את כל העם עכשיו. זה משהו כזה, זה הרי לא הגיוני, לא?
אני מסכים עם שניכם, זאת אומרת, אני חושב שאלי צודק שכאילו אסור פה לזלזל במשמעויות הפרקטיות, של פסק הדין הזה או פסק דין אחר. אמרתי את זה קודם, זאת אומרת, אין דרך לסכל את זה אחר, זה כאילו פסק דין שהוא טרגי, לא עזוב את הסימבוליקה, כאילו שוב, בגלל הסבל שיגרם פה למיליוני נשים שנמצאות פשוט במדינות הלא נכונות. אבל אני גם חושב שגם אתה צודק, שזה כאילו הקרב מאסף במובן שכאילו המלחמה התרבותית הוא חואה, כמו אמרנו את זה קודם, אי אפשר לחזור לשנות ה-50, אתה מסתכל כאילו, אז בין אם זה התרבות הכללית, בין אם זה תרבות מינית, הדברים האלה לא הולכים להשתנות, אנחנו רואים כבר עכשיו, אתה יודע, כבר היום ב... הרי זה ברור מה הולך להיות השלב הבא, שכאילו רוב ההפלות עכשיו יהיה, יכול שכבר עכשיו, ובוודאי אחרי פסק הדין, יעשו דרך כאילו גלולות, שכיום די קל להשיג אותן. עכשיו, אם זה לא יעשה, בוודאי שהם ינסו גם לעשות משהו שם, זה יהיה יותר קשה, אם זה לא יעשר, אז ההפלות גם יימשכו. אז זה ממשיך את העניין, אז כאן זה הנקודה של בעצם, אני חושב שאלי צודק לחלוטין, שזה גם לא רק העניין הזה, גם יהיו שורה של פסיקות אחרות, כולל בשנה הזאת, נניח, סביר מאוד להניח שהם יפסקו נגד אפליה מתקנת, יגבירו זכויות נשק, שורה ארוכה של דברים.
מה הבא? אולי יחזירו גם את העבדות.
חגיגה. אולי יש עוד פעם, ייתנו את דרד סקוט, וזה הכל.
התפרקות הממשל הפדרל, יש שורה ארוכה של, כאילו, של פריוריטיז שהם הולכים לעשות. אבל, אני חושב, אני גם צריך לחלוטין, שכאילו זה לא רק השנה, אין שום סיבה להניח שהבית המשפט הולך להשתנות בזמן הקרוב, אבל שוב, אתה יודע, יש תמיד השאלה הגדולה הזאת, השאלה האקדמית, האם בית משפט יכול לשנות את החברה? רוב האנשים חושבים שלא, כמובן שזה ויכוח, אבל זה, אתה יודע, זה שאלה פתוחה, אם אתה חושב נניח עם בית המשפט העליון, בין אם זה פה, בין אם זה ישראל, יפסוק מחר משהו, וכאילו, החברה משתנה תוך, בגלל פסק הדין.
תלוי מתי, אני חושב שכאילו אי אפשר לענות על זה מראש, תלוי מה הפסיקה, למשל, אני יכול לתת דוגמה בישראל, שהייתה את הפסיקה, שאסור להקות ילדים, אני ממש זוכר את זה שזה ניתן, אז כן, לא יודע, זה ידהד, זה כאילו עשה משהו, אז אני חושב שזה...
אני לא רוצה לזלזל בהקעת...
השופט אליטו היה מחליט את זה?
השופט אליטו, חוסך
ש... זה לא קרואה,
חוסך שבטו שונא בנו.
במאה ה-18, אבל אין... תחשוב כאילו, תראה, פסק דין שמעט משנה את החברה, אני חושב שזה פסק דין מחר, פסק דין ישראלי מחר, תראה, תחשוב כאילו מה זה קעד, הפסק דין שלכם בקעדן, זה באמת שינה, הפסיק אפליה? I kind of doubt it.
תראה, בישראל המצב כרגע הוא, לדעתי, שבית משפט בעניינים כאלה שנויים במחלוקת, הוא לא יתערב. ואנחנו ראינו את זה עכשיו, ממש בחי, שהיה את כל הסיפור סביב ביבי נתניהו, והעתירות שהיו, וכו' וכו', שאני, בתחושה שלי, אני לא נכנס אפילו לנימוקים המשפטיים, איך שההליך הזה התנהל, האמירות שנאמרו שם, בית המשפט היה די מפוחד מהתיק הזה שהגיע אליו, לא רצה את הדבר הזה. מאוד מאוד לא רצה, והתוצאה הייתה גם לא הגיונית, 11-0. זה דבר שהוא על גבול הלא הגיוני. זה, זה, זה מעיד שבית המשפט מאוד מפוחד מהסוגיות האלה, ופשוט לא רוצה לדון בהן. נכון, אלי?
אני חושב שאתה צודק במובן הזה, שהיום בית המשפט בישראל נתון להתקפות, ארסיות, באמת, ביטויים שזה...
כן, רק השבוע.
אי אפשר לחזור עליהם, כן, רק השבוע דיבר מישהו על לפוצץ את הבניין, וכן, אומנם הם יושבים בירושלים, אבל זה לא על האולימפוס, והם שומעים את כל מה שקורה, והם חרדים גם על הדימוי שלהם, ואני משוכנע שזה חודר, זה בוודאי חודר.
ובניגוד לארצות הברית, ששם בית המשפט מעוגן בחוקה, ואי אפשר לעשות לו כלום, פה... אפשר אפילו היום כרגע בחוק של, ברוב רגיל לדעתי, לשנות את הרכב את המשפט, את הוועדה למינוי שופטים, כל הדברים האלה מאוד ארמורפיים.
נכון, אני מסכים שזה ברוב רגיל היום, זה לא צריך להרבה בשביל זה.
אז כן, אז לשאלתך נדב, האם בית משפט יכול לשנות זה? אני לא יודע, כי בישראל כרגע המצב שכדי באמת שתהיה איזו פסיקה, שהיא תקדימית, מבחינה חברתית וכולי, צריך שיהיה איזשהו... בוא נגיד, רוב די גדול בקרב השופטים שיתמוך בכזה דבר.
היו פסיקות, למשל, בכל מה שנוגע לזכויות של הקהילה הגאה.
נכון, אבל שם יש רוב.
ששם זה באמת שינה באופן מהותי את החברה. אין ספק, זה לא הגיע מהכנסת, הכל הגיע מבית המשפט. גם בארצות הברית, אגב, הייתה אצל אובמה פסיקה ש...
לגבי הניסויים.
כן, לגבי הניסויים שהייתה מאוד משמעותית. היום אנחנו יכולים להבין לבד שסביר להניח שזה לא היה קורה.
גם זה יכול להתבטל, נדב, כזה דבר, כמו הפסיקה לגבי הניסויים.
עכשיו אתם באמת, אתם מעלים את השאלות הדוקטרינריות שבשבוע האחרון, כולם אומרים, מה פסק הדין הבא? פסק הדין שלו, אליטו די מתעקש להגיד ששום דבר לא משתנה, אבל לכאורה, תראה, פסק הדין של קנדי בנושא של הניסויים החד מיניים היה כאילו לא כך ברור מלכתחילה, כי כאילו קנדי הוא היה קצת באמצע, אז... הוא מצא איזו הצדקה שלא כך ברור מאיפה היא פעם. יש את הפסק דין שכאילו של הכיר בזכות לפרטיות, שזה לפני, שנתיים לפני רו וי ווייד, גריזוולד ורסוס קנטיקט, של אמצעי מניעה. עכשיו, אלינו כאילו עושה רק מה שהוא יכול כדי להגיד ששום דבר לא יהפך בגלל רו וי ווייד. האם כאילו, האם הוא צודק, מי יודע, תראה, זה שלוש הבאות של בית המשפט, תראה, קשה לי... אני חושב שכאילו, תדע, בעוד שרו וי ווייד, אחד מהדברים המדהימים בהדלפה הזאת, שכאילו, שרו וי ווייד מצד אחד, כולם ידעו כבר מאז שפסק הדין הוחלט, 50 שנה, כולם ידעו שזה כאילו, הוא כל הזמן עומד על כרעי תרנגולת, זאת אומרת, כאילו, כל הזמן מוכנים להפוך אותו, ובכל שכשאתה רואה שהפכו אותו, זה כאילו, אף אחד לא מאמין שזה קורה. אני לא רוצה להגיד שוב שקשה לי להאמין שמשהו הולך לקרות, אבל, תדע, פסק הדין בעניין של הניסויים החד מיניים, הוא מ-2016, אז זה קצת קשה לראות את בית המשפט, אתה מוצא שם את הקול החמישי, כי זה ברור שכאילו יש, זה ברור לחלוטין שיש את ארבעה שהתנגדו להפוך את זה, זה את שלושת הליברלים והנשיא רוברטס, אם כי הוא היה במיעוט בפסק הדין המקורי. אני מתקשה לראות את קאפנו, אמי קוני בארט, או קופצים לעגלה, על העגלה של להפוך את פסק הדין ההוא, אבל אתה לחלוטין, אין מה לעשות, כאילו, הוא יכול להגיד מפה עד מחרתיים עלית, או שזה לא משפיע על הפסיקות האחרות, אבל כאילו, את כל הפסיקות האחרות, באיזשהו מובן, הם התבססו על אותו היגיון של, של קייסי, לפני כן של רו וי וייד. כן. יכול להיות שהם גם כן, כאילו, על, על, על הצ'ופינג בלוק.
אז מה האימור, נדב? פסק הדין יהיה כמו מה שפורסם, או יהיה שונה? מה האימור שלך? אנחנו, זה מוקלט.
תראה, הכסף החכם הוא הזה שכאילו פסק הדין, כאילו פסק, אתה יודע, יהיה קצת שינויים פה ושם, אולי הוא יהיה קצת פחות כעוס, אבל מהתוצאה היא תהיה אותה תוצאה. תראה, התסריט היחיד שבו התוצאה היא אחרת, זה שהשופט החמישי, יש לך פה שתי אפשרויות, שזה או קאבנה או קוני ברט, מחליטים שזה קיצוני מדי, והם מאמצים את עמדת מה שאנחנו מניחים
של עמדה שלנו. היא לא הייתה באיזה ארגון נגד
הפלות. בשביל זה מינו אותם, זה הסיבה שמינו אותם. עכשיו הם פתאום יסגו.
כן, אבל קודם כל צריך לזכור מה אנחנו מדברים פה בנסיגה. זאת אומרת, הנסיגה תהיה בנסיגה לא לצד של להשאיר דברים כפי שהם, אלא לצד של הנשיא, שבעצם אומר, אנחנו נאשר את החוק הזה של מיסיסיפי, עליו שדי ברור שהוא לא היה עובר לפני שנה. אבל אנחנו עדיין, המבחן של קייסי נשאר, שבעצם נזיז קצת את הרף. זה התסריט, זה בעצם התסריט היחיד, זה התסריט היחידי שבו אתה יכול לדמיין שזה לא פסק הדין הסופי.
אגב, למה באמת, אני סתם שאני חושב על זה, למה הם צריכים לבטל את רו ורסס וייד ולא להסתפק ב-15 שבועות? כאילו, זה גם שינוי מטורף. למה כאילו ללכת את כל הדרך?
טוב, תראה, פה אני יכול לתתך, אתה יודע, הסבר שהוא סימפטי והסבר שהוא פחות סימפטי לגישה. תראה, הסבר הפחות סימפטי, תראה, יש לנו עכשיו את הקולות, אז בואו נעשה את זה. שוב, כמו שאמרנו קודם, זה לא כניבה של פסק דין, ככה זה בו, יש לך 5 קולות, אז אתה עושה את זה.
אוקיי.
ההסבר יותר סימפטי הוא, יש איזושהי בעיה, אנחנו עורכי דין, יש בעיה כשאתה הולך ויוצר כל מיני הבחנות שאינן קיימות, אז היום תקבע ש-15 שבועות ביחד, זה בסדר, אז שנה הבאה היה פסק דין על שבוע 14, ואחר כך יהיה פסק דין על איזה חריג אפשר, זה הופך להיות כאילו, בסופו של דבר,
אבל גם נגיד לכל מדינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, זה לא יפסיק את הליטיגציה, זה לא שזה ייגמר שם.
תראה, זה לא יפסיק, במובן הזה אתה צודק, כאילו זה לא יפסיק את הליטיגציה, כי עכשיו כאילו היה ליטיגציה לדברים אחרים, אבל אני לא יודע, יש איזשהו קטע של, אתה יודע, של איזשהו עניין של כאילו כנות, שכאילו, אם אתה הופך פסק דין, תגיד לנו שאתה הופך פסק דין, ואל תגיד לי שכאילו, שאתה לא הופך פסק דין, אתה קצת עוד הבחנה חזקה, עוד הבחנה סליחה, שפשוט לא משכנעת אף אחד. אז אתה יודע, זה הסבר יותר סימפטי שלי, שכאילו, שהם בעצם אומרים לעצמם, יאללה, אנחנו הופכים את זה גם ככה, אז בואו לא נשקר לעולם. כמובן שהם משקרים לעולם באיך שהם מתארים את הפסקה הקודמת, אבל נעזוב את העניין הזה. אז זה אני חושב שההסבר, זה ההסבר העקרוני, ההסבר הפחות עקרוני, הוא שכאילו, יש עכשיו את חמשת הקולות, למה לקחת את הסיכון? אתה יודע, אולי מחר תומאס מתפגר, ויש לך עוד 4 חודשים של ביידן למנות המחליף. הרוב נעלם.
טוב, קודם כל זה היה דיון מרתק. גם למדנו הרבה, נכון אלי?
בהחלט. תודה נדב.
תודה נדב שבאת.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
אנחנו נעקוב, אלי, אנחנו גם נראה, אנחנו גם צריכים לעשות אימור. אני פשוט, הדבר היחידי שלא נראה לי הגיוני בכל הדבר הזה, זה שפסק דין כזה יהיה של אליטו. זה נראה לי פשוט נורא מוזר.
אבל זה כבר כתוב, זה כבר...
זה לא נראה, לא יודע, זה פשוט נראה לי נורא מוזר.
יש תיאוריות קונספירציה, יש תיאוריות הקונספירציה היא שהנשיא רצה שהוא יכתוב את זה, כי הוא חשב שאם אליטו יכתוב את זה, זה יהיה כל כך מופרע, מה שבמידה מסוים מצקן, שזה יפחיד את קאבנה וכו. או קוני ברט, וככה לא נשיא יהיה רוב. אז כי אתה יודע, עוד קונספירציה, לא חסרות בשביל
האחרות. זה הדבר היחידי שלא נראה לי הגיוני פשוט, שזה מי שיכתוב פסק דין כזה, בשבילם, מכונן. נראה לי מוזר, אבל טוב, נחיה ונראה.
אז תודה רבה, נדב, היה לנו כיף לארח אותך.
תודה לכם.
תודה שהזנתם, אנחנו בפודקאסט של דיון נוסף. הפודקאסט כמובן זמין בכל הפלטפורמות, אפשר לפנות אלינו ב-office@zplon.co.il. תודה אלי.
תודה שאול, להתראות בפרק הבא.
דיון נוסף.
דיון נוסף.